הקדמה להקדמה, בברכז לא היה דבר כזה. אולי היה תמרים בארוחה, ואחר כך סדר שלישי. ודאי שלא. הולך ומתפתח, ברוך השם. צריך להתבונן בזה. בכל אופן, אין מקור בתורה לט"ו בשבט. במשנה מוזכר שט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, על פי דעתם של בית הלל. איפה מוזכר שלא אומרים תחנון? זה לא חג, אבל בכל זאת הדין הזה שלא אומרים תחנון, זה רק כבר נזכר בראשונים. שלא אומרים תחנון, כי זה אחד מראשי השנים, וכשם שבשאר ראשי שנים, אז שחלים בעצם בראש חודש, לא אומרים תחנון, כך בט"ו בשבט לא אומרים תחנון. אבל כנראה זה, הייתי אומר, זה מהגדר, לא יודע, זה טוב, זה עושה רע. על זה אמרו חכמים, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אז אני פעם שמעתי מרב נוסן רענן את זה על ל"ג בעומר. של"ג בעומר לא נוזכר רק במקורות ממש אחרונים, עוד יותר מאוחר כמובן מט"ו בשבט, כי זה בראשונים נמצא. ל"ג בעומר זה רק באחרונים. אז מה שפחות כתוב זה יותר דברי סופרים, והם יותר חביבים. ולמה חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה? כי אם אנחנו מוסיפים על דברי תורה עוד תוספות של עבודת השם, זה מראה כמה היחס שלנו לדברי תורה. אנחנו לא מסתפקים. כל המצוות וכל ההדרכות שריבונו שם נותן לנו, אנחנו רוצים עוד לדבק בו. ועוד להוסיף עליו. זה הסיבה של חביבים מדברי סופרים יותר מדברי תורה. זה גם יום מיוחד, כל החגים הם זכר לאיזה אירוע שהיה בדרך כלל באופן ניסי, לא באופן טבעי. חגי תורה, זכר ליציאת מצרים. חנוכה ופורים, זכר לניסים שאירעו בו באותם ימים בעבר. וט"ו בשבט, זה לא שייך לעבר, זה משהו שייך להווה, או יותר נכון הייתי אומר לעתיד. מה המיוחד של היום הזה? זה יום מיוחד, שיום שקובע את דיני התרומות ומעשרות, את ההתחדשות של השנה מבחינת האילנות, ויום של תקוות, שיהיו פירות טובים, כי עדיין אין שום דבר. ראש השנה, מצפים לעתיד, אמרתי, זה לא זכר לי שום דבר שבעבר, זה יום של אמונה שקדוש ברוך הוא תן לנו את ההתחדשות שנת הפירות האלה בצורה יותר שלמה ויותר טובה. אז אם כן, דיני היום זה שהיום זה יום הקובע מבחינת הבדלי השנים, וזה מאוד מעניין. שאין מעשרים משנה לחברתה. אפילו משנה שנייה לשנה שלישית, שאותן תרומות ומעשרות מפרישים בשנה השנייה ובשנה הראשונה, אף על פי כן לא מעשרים משנה לחברתה. כנראה זה משהו מהותי, שכל שנה ושנה היא אחרת מחברתה. זה כמו להפריש ממינה לשלא מינו. להפריש משנה לחברתה זה לא אותו הדבר. כלומר, כל שנה יש לה מהות מיוחדת. ראש השנה הוא הגבול שמבדיל בין שנה לחברתה מבחינת האילנות. יש לנו דבר אחד חריג, זה האתרוג, שגם כן יש לו, הוא קשור בט"ו בשבט, אבל אתרוג שווה לאילן ושווה לירק. שווה לאילן שטו בשבט זה ראש השנה שלו, ושווה לירק שאחר לקיטתו איסורו. כלומר, מה שנלקט היום בצהריים, אתרוג שנלקט היום לפני בוא השמש, ואתרוג שנלקט אחרי בוא השמש, אין מפרישים מאחד על השני, כיוון שזה שנה אחרת. יש עוד הביונות של הצלף שגם כן יש להם דין כזה, כי האתרוג הוא מין פרי כזה שהוא מאחד את, ה, את, את פירות האילן עם, עם פירות האדמה. אז אם כן, זה בעצם הדינים המיוחדים של ראש השנה, של ראש השנה לאילנות. ואנחנו, אני רוצה להגיד עוד משהו הקושור בעצם העניין. כמובן זה חג מיוחד של ארץ ישראל. בימים האחרונים אני ראיתי עוד פעם את דברי הפלאה על סוף, בסוף מסכת כתובות, שכל אדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כל אדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. אומר הפלאה, הפירוש הוא זה. הוא מקשה, כל אדר בארץ ישראל כמי שיש לו, אבל באמת, ומי שיגר בחוץ לארץ כמי שאין לו, אבל באמת, אז הדברים הם הפוכים. אז הוא אומר, כל אדר בארץ ישראל ואין לו, בעצם לא מקיים מצוות, אבל הוא גר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. מצוות יישוב ארץ ישראל הופכת אותו ממצב שאין לו לכמי שיש לו. וכל אדר בחוץ לארץ ויש לו, הוא מקיים את כל המצוות, אבל זה הופך אותו למי שכמי שאין לו. כלומר, הדיור בארץ ישראל זה פגישה עם ריבונו של עולם. והפירות של ארץ ישראל הם פירות קדושים. ולכן אנחנו נחזור ונגיד את הדברים של הבח על ארץ ישראל. הוא אומר, בעל הבית חדש על הטור, כן, בסימן ריש ח', קדושת הארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה. כלומר, קדושת הארץ מושפעת מקדושת הארץ העליונה, ונשפעה הקדושה הזאת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. על כן, תכוון לומר בברכת מעין שלוש על הפירות, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזנים מקדושת השכינה ומתארתה, ונשבע מטובה. הבח אומר את זה כנגד דברי הטור. שהטור, בטור כתוב שיש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לאומרו שאין לחמוד את הארץ בשביל פירות, פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. כך, על זה מאיר הבח ואומר, שיש קדושה בפירות הארץ, ושאנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה וטהרתה, ונשבע מטובה. ספר חסד לאברהם אומר, למה לא ירד מן בארץ ישראל? אם במדבר יורד מן, ארץ ישראל המקודשת על אחת כמה וכמה שצריך לרדת במה, אומר בעל החסד לאברהם, שבמדבר המקום תמה והכלים שם, כלומר הפירות שם הם תמאים ואי אפשר להכניס בהם קדושה, כלים תמאים לא יכולים להכיל בתוכם קדושה, אבל ארץ ישראל שהפירות שבה הם קדושים והמקום קדוש, אז הקדושה יכולה לרדת דרך הפירות ולא צריך מן שירד מישר מן השמיים. זאת אומרת, זה התמלתה של ארץ ישראל, שהקדושה היא מופיעה בתוך הכלים, בתוך המציאות, בתוך הטבע, בתוך לבושים. המן הוא בעצם בא בלי לבושים, בא מתנה מן השמיים, אוכל מן השמיים. רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מזון. אם אדם מקבל אוכל שגודל בארץ, אז האדם לא מרגיש שזה בא מידו של הקדוש ברוך הוא. זה נראה כזה, באופן טבעי זה גודל וצומח וסדר הטבע, וזה לא רואים את האלוקיות שבדבר הזה. אז לכאורה המצב האידיאלי זה שרואים, רואים שקדוש ברוך הוא נותן את המזון לאדם, ואם זה בא בלבושים, אז האור האלוקי מוסתר. אבל באמת, ללבושים יש שני תפקידים. יש תפקיד להסתיר מה שצריך להסתיר, ויש תפקיד גם לקשט, שאדם, הלבוש מוסיף לו. המלך הולך עם כתר, וזה מוסיף לו הדר וכבוד, הולך עם תחלת והגמן וכולי, והכהן הגדול, וכל אחד. הלבוש הוא לא רק תפקידו לחסות, תפקידו להוסיף. והלבושים הטבעיים לעתיד לבוא, יהיו, כל החסד האלוקי יהיה דרך לבושים, אבל יראו כולם שהלבושים הם מוסיפים עוד פאר להופעה האלוקית. זה הכל ריבונו של עולם, וזה מופיע בתוך הטבע פלאים, הטבע עוד מקשט את ההופעה האלוקית, ומרבה אותה. זה עניינה של ארץ ישראל שמופיע בקדושת הטבע.
אז אולי עוד כמה מילים. העץ בעצם הוא משול גם ל... עם ישראל משול לעץ. לקח לך עץ אפרים ועץ יהודה, לעשות אותם עץ אחד. אחת הצדיקים משולים לעץ, צדיקה תמר יפרח, כארז בלבנון לסגר, לכאורה עץ אין לו בו נשמה, אבל אני רוצה פעם לספר לכם איזה סיפור, נזכרתי. פעם, אולי סיפרתי את זה לכם, אבל אין דבר לחזור. המחותן שלי, רב טוביה כץ, עשה תצוגה של כל הציורים שלו, האומנות שלו. הוא אומן. אז זה היה בתל אביב, אמא שלי זיכרונה לברכה, שהתעניינה בשנותיה המבוגרות בציור, הלכה לראות את זה. והיא רואה שם אומן מודרני, אבסטרקטי, כמה קווים, לא מבינים מה זה, מי זה. אז היא מסתכלת על ציור אחד, אין לו שום משמעות, היא רואה שם צירה אחת, מסתכלת, היא שואלת אותה, מה את רואה פה? אז היא אומרת, עץ. אז אמא שלי שואלת, היא אומרת, זה הנשמה של העץ. זה לא, כאן יש ציור פנימי, כן? הנשמה. היא ראתה שם את הנשמה. זה, כלומר, יש לעץ נשמה, ככה הם אומרים. יש תוכן פנימי. העץ הוא מעלתו שהוא יש לו קביעות. לא כמו בעלי חיים, שהם ניידים מכאן לכאן, משכאן, ממקום למקום. העץ הוא מושרש במקום אחד, והוא קבוע ונטוע, ולכן גם הוא מתקיים שנים רבות. אומרים שעץ שלא מורכב ולא נפגע מפגיעות חיצוניות, הוא יכול לחיות אלפי שנים. בעצם אין סיבה שהוא יפסיק לחיות, לצמוח, נגיד, יותר המילה נכונה מאשר לחיות, כן? ויש העצים שקיימים כבר אלפי שנים. זאת אומרת, יש לה את העוצמה של הנצחיות, של הקביעות. והגאולה היא צמח דוד עבדך אמרה תצמיח. מצמיח קרן ישועה, אנחנו אומרים. כלומר, צמיחה של איזה מבסיס איתן, אדם שחוכמתו, שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז הוא משול לעץ ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, וכל רוח שבעולם היא לא מזיזה אותו ממקומו. זאת אומרת, אדם עץ השדה. זה הפתיחה. עכשיו אנחנו אולי כמה מילים על גם הסדר ההלכתי. יש סדר לברכות, אבל נחלקו הפוסקים מה בסדר. יש דעות שאדם החביב עליו, מה שחביב עליו יאכל תחילה, לא משנה שיבת המינים, לא שיבת המינים, מה שהוא אוהב זה אחרי, הוא שמח, כי הברכה צריכה להיות בשמחה, אז דבר שחביב עליו. אבל לא בדיוק ככה,
כי אפילו יש דעות, אם יש דבר שבדרך כלל חביב על האדם, אבל עכשיו דווקא יש לו חשק דבר אחר. האם יאכל את מה שעכשיו הוא רוצה, או מה שבדרך כלל חביב עליו, כי זה חשוב יותר. גם בזה נחלקו הדעות. כלומר, חכמים ירדו לתוך פרטי הפרטים, איך לעשות שהברכה תהיה הכי הסדר, הכי נכון שאפשר שיהיה. אבל הפוסקים אומרים, ואנחנו נלך לפי הפסיקה הזאת, ששבעת המינים קודמים למינים אחרים, ובתוך שבעת המינים הסדר הוא כמובן מה שקודם מהארץ קודם, אבל בכל זאת יש קצת שינוי, כי ברכת המזונות היא דבר הראשון שמברכים עליו, יש כאן מזונות. מפני שזה ברכה בפני עצמה, זה ברכה שתקנו אותה בגלל חמשת מיני הדגן הם זנים את האדם, הם מסביעים, אז יש להם ברכה מיוחדת והיא קודמת לכל הברכות. הברכה השנייה שקודמת לכל הברכות זה ברכת היין, אחרי ברכת המזונות. אף על פי שהגפן הוא שלישי לארץ, ולפניו יש זיתים ותמרים שהם ראשון ושני בארץ השנייה, אף על פי כן, ברכת הגפן היא קודמת. ברכת הברכה לנביאים זה שלישי. זהו. אז אנחנו יכולים להתחיל. אולי יש למישהו עוד להוסיף בהקדמה, אני יודע מה התכנון של המתכנן שישי. מה?
תדברו עכשיו?
אם זה פתיחות. מה? אחר כך. טוב, אז נפתח בברכות.
יש פה גם סעורה.
זה הכל. זה הכל, זה הולך בסוף. נפתח לחתיכת תדבר. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, בורא מינים זמות.
אמן.
יש פה גם אין.
מפעל של המשקז עבר דירה.
אני זוכר? בשנה שעברה הייתי בתל אביב והשתמשנו בחוברת שבה יש דברים מפי הרב צבי יהודה על שבעת המינים. זו חוברת שכתב
הרב דיפשטיין, השם יקום דמו, מלכו מלך בשעתו, כפי שכתוב לי כאן, ניגש לרב צבי יהודה ושאל אותו על מעלת שבעת המינים, והוא דיבר על זה עם ידידו, כן, ייבדל לחיים, ראובן הילר, והוסיף את הדברים האלה, הם הדברים שהרב צבי יהודה אמר. אז על החיטה, הוא אמר, החיטה מסמלת את התכנים העליונים ואת האידיאלים הנשגבים שעניינם לרדת לעולם. הגמרא אומרת בסנהדרין שהחיטה זה עץ הדעת. ותינוק שאינו יודע לומר אבא ואמא, או אינו יודע לומר אבא ואמא, עד שיתום טעם דגם. חיטה גם יש לה גימטריה, היא כף ב', שזה אותיות התורה. אז ישנם תכנים עליונים מגנוזים בתורה ורמוזים בחיטה, שריבונו של עולם רוצה שיתגלו בתחתיות ארץ, במצבים הגשמיים ביותר. כמו שכתוב, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מצבים גשמיים אלו רימוזים בשורה. אל תגליג, אני אתקרב יותר. זה הוא אמר על החיטה. ועל השעורה, שעורה זה מאכל בהמה. ולא היום. היום שעורה נהיה מאכל חשוב מאוד. כי כנראה שהדור שלנו צריך להרים את, את התחתיות למעלה. אז הוא אוכל קליפות ושעורה. וכל מיני דברים שפעם לא חשבו שאפשר לאכול אותם. לחם מלא, יחד צריך להיות יחד עם כל הקליפות ביחד. וזה יותר טוב לבריאות. זאת אומרת שכנראה שהדור שלנו יש לו תפקיד מיוחד להרים את כל המדרגות. זה בעצם היה התפקיד של קורבן השעורה, שהוא מביא את קורבן... קורבן ממאכל בהמה, מי שעושה מעשה בהמה. אז הוא מביא קורבן כזה, כי הוא ירד למטה, צריך את הלמטה הזה לתקן ולהעלות אותו בחזרה. אז התיקון הוא על ידי מנחת שעורים. ויש לנו גם מנחת שעורים ציבורית. זה המנחה שאנחנו מביאים, מנחת העומר. העומר בא מן השעורים. עדיין החיטים לא גדלו בכלל בתקופה הזאת. וזה כאילו הדבר הראשון שגדל בשנה הזאת, ומביאים אותו מן השעורים, וזה קורבן מתקן, קורבן מיוחד שהוא שייך לארץ ישראל. כי תבואו אל הארץ, אז המצוות העומר, בזכות מצוות העומר תזכו בארץ ישראל, כך אומר המדרש. אז אם כן, מאכל שעורים, שעורה יש לה מעלה מיוחדת במינה. איפה השעורים? השעורים זה הרבירה. נתחיל את זה אחר כך. נלך הלאה. אלא אם כן מישהו רוצה להוסיף משהו על החיטה והשעורה. ואנחנו... הדעת הדעה אחי שכולם השתתפו, לא ולא דווקא עליו. הבאת, לא, חבל שלא ימנו כוסות קטנות. מה? מה אומר? בסדר, נו, קדימה. כן, כן.
ברשות הרב, אני מדבר רק כי נתבקשתי.
גם אני גם.
לפני הרבה שנים, לפני הרבה שנים הרב צבי יהודה קיבל מכתב, והמכתב היה מיהודי מרעננה. והיהודי מרעננה אמר לרב צבי יהודה ככה: הרבה שנים קראתי את הכתבים של הרב זצ"ל, והייתי מאוד מאוד מחובר אליו, אבל אני מפסיק לקרוא את הכתבים שלו. אני יותר כבר לא קורא את הכתבים של הרב. ובמכתב הוא מסביר למה הוא הפסיק לקרוא את הכתבים של הרב. הוא אומר אותו דבר הבא: אני גר במקום, קרבת מקום למקום שנקרא מגדיאל, ושמעתי, הגיע לאוזני שמועה שהרב קוק אמר שהמקום הזה מגדיאל שמו אמור להישכח, וזה מאוד מאוד מטריד אותי. מה פתאום הרב קוק אומר על מקום בארץ ישראל שהשם שלו אמור להישכח? וכיוון שכך אני החלטתי שאני יותר לא קורא את הכתבים שלו. זה המכתב שהרב צבי יהודה קיבל. עברו שנים מספר, והרב צבי יהודה מקבל מכתב נוסף.
עשרות שנים
אחרי. באזור תשכ"ה, ככה כתוב. הסיפור הזה מופיע במועדי הראייה, מפי הרב נריה, לפחות זה מה שאני ראיתי. עשרות שנים אחרי, הרב צבי יהודה מקבל מכתב נוסף, ובמכתב אותו יהודי מתנצל בפני הרב צבי יהודה ואומר לו את הדברים הבאים: עכשיו נתברר לי שהרב צדק, ואכן השם מגדיאל נמחק מן העולם. ומה הסיפור? מגדיאל הייתה מושבה ליד מקום, ליד רמת ליד עוד השרון, או בלפור, לא זוכר.
לא, עוד השרון ומגדיאל הם שני שכונות צמודות, כן. החליטו לעשות מועצה אחת.
בדיוק. החליטו לעשות מועצה אחת, ומגדיאל ומי היישוב שהיה שם ליד, אני חושב שקוראו רמתיים או משהו כזה, והפכו אותם להיות ביחד. והפכו אותם להיות הוד השרון, וממילא השם מגדיאל נמחק. מה הייתה הבעיה של הרב עם השם מגדיאל? בסוף פרשת וישלח מופיעים האלופים של עשיו, והאלוף האחרון זה אלוף מגדיאל, ורש"י מבאר שמה שמגדיאל זהו רומי. המונח מגדיאל זהו רומי. הרמב"ן שם קצת מקשה על רש"י, מה פתאום, מאחד מקורו של רש"י שמגדיאל זה רומי. ובסיכומו של דבר הרמב"ן אומר שכיוון שאלוף מגדיאל הוא האלוף האחרון מבין האלופים, ומשמע ממנו שהוא גדל על כל אלופי עשיו, משמע שהוא המלכות הכי הכי ארוכה ומשמעותית של עשיו, ומי המלכות הכי ארוכה ומשמעותית של עשיו? זוהי רומי. ולכן אומר הרמב"ן, באמת זה הזיהוי בין מגדיאל לבין רומי, וזה אכן המקור של הרב להתנגד לשם מגדיאל. עכשיו, למה הסיפור הזה מעניין אותנו? חוץ מזה שהוא מעניין, אני מקווה, הוא מעניין אותנו כי במגדיאל היה טקס של נטיות, וטקס הנטיות הזה מתאר הרב גולד, שהוא היה הנשיא המזרחי העולמי באותה תקופה, ושם הוא מתאר איך הרב זצ"ל נטע עץ, והוא מתאר שהרב אוחז, נותנים לו מעדר או עט כדי לעדור באדמה, והוא משליך מעליו את המדר וחופר בידיים את הגומה, ובהתלהבות קודש ובאש קודש ככה אחוז בשרפי קודש חופר בידיים. וניגש אליו יהודי ושאל: למה הרב כל כך מתרגש? ענה לו הרב: אני עכשיו מדמה להשם יתברך. גם השם יתברך, אומרים חז"ל, נטע גן בעדן. השם יתברך היה עסוק בנטייה, ואומרים חז"ל שגם אנחנו צריכים לעסוק בנטייה. הדבר הראשון שהשם עשה זה נטייה בעולמו החדש, וגם אנחנו אמורים לעסוק בנטייה. עד כאן הסיפור. אנחנו למדנו מדרכה של החסידות זה להתבונן בסיפורים. ולשאול את עצמנו שאלות על הסיפורים, למה הסיפור הוא ככה ולא אחרת. ושאלתי את עצמי את השאלה הבאה, הנימוק של הרב להידמות לריבונו של עולם, על פניו נראה נימוק תמוע, ואני אסביר. לעסוק בנטייה אפשר גם בחוץ לארץ, ולעסוק בנטייה זה נימוק שהוא בסך הכל הוא טוב, אבל האם הוא באמת מצדיק את הרוממות שהרב היה עסוק בה? היה אפשר לתת חלופות אחרות להתלהבות של האש קודש. אנחנו יודעים, מקובלנו מהרמב"ן, שיש שני מצוות שאנחנו עושים בישיבתנו בארץ. אחד, לא נעזבנו לשממה. אחד, לא נעזבנו בידי זולתנו מן האומות, ובית, לא נעזבנה לשממה. ודאי שבנטיית עץ לכל הפחות זה לא נעזבנה לשממה. זאת אומרת, אפשר לנמק את הדבקות באחיזה במצוות עשה, ודאי לפי הרמב"ן, גם לפי הרמב"ם משמע ככה, אבל ודאי לפי הרמב"ן זה מצוות עשה ממשית. היה אפשר לנמק את זה, אפשר לנמק באהבת הארץ. כמה אני אוהב את ארץ ישראל, כמה אני אוהב אותה. ראיתי פעם תרגום של ברכת המזון באנגלית למונח ארץ חמדה, והתרגום היה lovely. Lovely זה סוג של חמוד, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא, הארץ היא לא חמודה, אנחנו חומדים בה. יש משפט של הגר"א שהוא נוסע לארץ ישראל, ואני ברוך השם נוסע לארץ ישראל, ארץ אשר עיני חמדת כל ישראל וחמדת העליונים. זה חמדה, זאת אומרת, אפשר לנמק את הדבקות של הרב או במצווה או בחמדת הארץ. אפשר לנמק אותה גם בקיום חזון הנביאים, ההבטחות לאברהם, יצחק ויעקב, ואת כל הדברים האלה אפשר לנמק. והרב לכאורה בוחר בנימוק שעל פניו הוא אחר. אז עניתי לעצמי על דרך הדרוש, גם אם לא נכון, לפחות יפה. אני חושב שבעצם הסיבה שהרב עשה את זה, זה בגלל הדבר הבא. כי כל הדברים שאמרנו, יש מדרגות בקשר שלנו לארץ ישראל. זה מצווה, זה חמדה, זה התקיימות חזון הנביאים והתקיימות ההבטחה לאברהם, יצחק ויעקב. אבל בסופו של דבר, כל הדברים האלה מובילים אותנו לשלמות הסופית של העולם. היינו, המצוות והבטחה והחזרה לארץ ישראל מובילים אותנו בעצם למשיח. או במילים שענו לתיקון העולם, או במילים אחרות לתיקון חטא אדם הראשון. וכאשר הרב מצטט את הדברים האלה, הוא לאו דווקא התכוון, אני יודעתי, להידמות להשם יתברך במעשה של מה שנקרא פיתוח העולם. כי פיתוח העולם אפשר לעשות בדרכים שונות ומשונות, וגם לאו דווקא בארץ ישראל. לא זו הייתה הנקודה. הנקודה הייתה, כשחזל אומרים שהשם יתברך נוטע, הם מתייחסים לעדן. גן בעדן. זאת אומרת, הם מדברים על המציאות של אדם הראשון. לא מדובר רק במצוות פיתוח העולם, אלא מדובר בעצם לחזרה לגן עדן. ובהבנה שלנו מדובר שהחזרה שלנו לארץ ישראל היא השלמת תהליך של התיקון של העולם. והרב קוק, כמובן לא רק בסיפור הזה, אלא בהרבה מהכתבים שלו, נוגע בנקודה הזאת. אנחנו לא רק חוזרים ולא רק כואבים, אנחנו עוסקים פה בתיקון העולם, בהשלמת המהלך של חטא אדם הראשון, חטא עם ישראל, גלות וחזרה, שמתקנת את הכל. וההבנה הזאת, לעניות דעתי, היא גם עמדה או עומדת בשורש הדברים שאנחנו ניצבים בפניהם היום. ההבנה שבעצם החזרה שלנו לארץ ישראל, המקור שלה הוא מאוד מאוד גבוה. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו היום מתמודדים עם גישות בחברה הישראלית. וההתמודדות הגדולה ביותר בגישות בחברה הישראלית היא, האם אנחנו פה כי זכותנו הטבעית וההיסטורית של כל עם להקים לו חלקת אדמה, זאת אומרת, זו זכות ששמורה לכל אחד מהאנושות, שזה גישה מסוימת, והגישה הזאת מולידה את ההבנה שאם יש לנו כבר מדינה, ואם יש לנו כבר ריבונות, אז ממילא אין צורך להתרחב. אם יש ריבונות שניתן להגן עליה, אז הזכות הטבעית וההיסטורית של כל עם לקבל חלקת אדמה מתקיימת. אבל ההבנה שלנו היא אחרת. ההבנה שלנו של כל הסיפור של מה שאנחנו עושים פה אחרת לגמרי. וההבנה היא שאנחנו פה גם כי זה זכותו של כל עם, אבל זה מתחיל הרבה יותר גבוה. זה מתחיל ממצווה ועובר בחמדה וממשיך בהתקדמות חזון הנביאים, ותמון פה גם תיקון כל העולם כולו. וברגע שזאת ההבנה, אנחנו ממילא כל הזמן חפצים להרחיב ולהרחיב ולהרחיב את האחיזה שלנו לארץ. ואני חושב שדרך ההפרש בין הגישות האלה ניתן להסביר את המחלוקת שאפשר להגיד שהציבור הישראלי מפולג בה ב-40 שנה האחרונות, וזה שאלת ההתיישבות ביהודה ושומרון. כי במובנים מאוד מאוד מובהקים, לעניות דעתי, ההתיישבות ביהודה ושומרון, המשמעות שלה, למה חזרנו לפה? האם חזרנו כי אנחנו מייעדים לעצמנו חזון גדול, ולכן אנחנו לא מסתפקים במקום שבו היינו עד מלחמת ששת הימים אלא מתרחבים, או שאנחנו מסתפקים בחזון הקטן. וזה השורש, לעניות דעתי, דברים ידועים, אבל אני רק חוזר עליהם, זה השורש, לעניות דעתי, למקור ההתנגדות ליישובים ולהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, וממילא גם מקור גדלותה. יש ספר שכתב יהודי חילוני בשם גדי טאו, והספר הזה נקרא המתנחלים והמאבק על דמותה של מדינת ישראל. והספר הזה משמעותו היא שבעצם ההתיישבות ביהודה ושומרון היא מקרינה על כל הזהות של מדינת ישראל. מסופר שהחזוני שהלך פעם עם יהודי באזור בני ברק, עברו לכיוון רמת גן וראו חילול שבת. היהודי הסב את תשומת ליבו של החזוניש לזה שמתחולל פה חילול שבת. ענה לו החזוניש, אם בבני ברק היו מקפידים יותר ודבקים יותר מאשר מתברך בנושא של קדושת השבת, אז פה לא היו מחלילים שבת. זאת אומרת, כאשר אנשי הקודש אחוזים בנקודת הקודש, היא מתפשטת. וכאשר יש איזושהי חולשה בנקודת הקודש, הנקודה הזאת היא קצת, היא פחות משפיעה. וכהמשך לדברים שאמרנו, אז לעניות דעתי, ממילא התיקון למצב, זאת אומרת, לאותו מאבק שעליו אנחנו מדברים בציבור הישראלי, התיקון הוא דרך חיזוק הנקודה של ארץ ישראל בתוכנו. להרשים את עצמנו בקדושתה, באהבתה, בגדולתה, במשמעות שלה. כמובן, מעבר לעשייה המעשית, כדי שאחיזתנו בארץ תתרחב ותתממש, להרחיב ולהרשים את עצמנו בדברים של אהבתה וגדולתה. כמו שהרב הזכיר שט"ו בשבט הוא בעצם חג של עתיד, הוא פחות חג של עבר, הוא חג של הווה ועתיד. להרשים את עצמנו ברישומים של העתיד, של ההבנה לאיפה אנחנו חותרים. וכאשר אנחנו נחזק את עצמנו בדברים, ממילא ההשפעה תגדל. בזמנו, כשהיה את הסכמי אוסלו, אז בישיבה היה רבאבי, עודד את הפרויקט של איסוף כל הנושאים שקשורים בארץ ישראל בשפת אמת. זאת אומרת, חיזוק הקשר. כאשר יש חולשה בנושא ארץ ישראל, חיזוק הקשר לארץ ישראל הוא דבר שיכול לעזור. יהיה רצון שבעזרת השם נזכה כולנו לאהוב את הארץ לכל מפירותיה, ובעזרת השם שגם ההקרנה הפנימית או ההבנה הפנימית שלנו תקרין גם החוצה, ובעזרת השם נזכה במהרה לראות את ההתממשות של כל החזונות הגדולים, קיום המצווה, אהבה ותשוקה לארץ ישראל, וגם תיקון חטא אדם הראשון.
אמן.
התכוונת לזה.
הצרפתים שותים דווקא אדום?
דווקא אדום?
או לאו דווקא?
אני שותה דווקא אדום, לא יודע מה אני חושב.
לא, אבל הם מומחים ליין.
כן. אבא של משה חביב, הוא עושה יין. אבל כשהוא הגיע, הוא...
מה?
משה הוא יודע הרבה דברים מהאבא שלו.
איך לעשות יין?
כן.
אבל הוא עושה לך. אבל הוא לא עושה בעצמו. אבל הוא יודע איזה יין לקנות.
הוא לא רצה לקחת את המפעל של אבא שלו. אבא שלו חשב שאחד הבנים ייקח את המפעל שתמשיך. אבל הוא רצה לתת לו תורה בחוף ונעשה את זה. ואחיו הוא עושה כבר שמרוויחים מהם הרבה יותר מאשר יין. וזהו. הוא מכר את הפירמה.
זהו, היין חולק לכולם? כפי שאמרנו מקודם, אמנם היין זה שלישי לברכה, זאת אומרת הענבים, אבל היין, כיוון שברכתו מיוחדת ליין, והיין הוא חשוב שעליו מקדשים את השבת ומבדילים, מקדשים את האישה, מברכים ברכת המזון. אז בגלל זה, בגלל החשיבות שלו, אנחנו מקדימים אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
אמן.
האור החיים בפירושו על שיר השירים נקרא פירוש ראשון לציון בפסוק הביאני אל בית היין. אומר אור החיים שיש ביין ארבע דברים: הוא מזין, הוא משמח, כמו שכתוב יין ישמח לבב אנוש, הוא מבוסם, כלומר יש בו גם ריח טוב, והוא משקר, והשכרות איתנו, ולכן אנשים מתאבים לה, אף פי שהיא מתאבת את האדם. ואומר האור החיים, כי באופן הקדושה תמצא חוזים שהיו משתקרים בקדושתם, והם יתאבו לדבר זה, כי יש בו אופן של הנאה. וכנגד הארבע דברים שיש ביין, כנגדם כך התורה. כנגד דל דברים אשר ביין הם בתורה פרדס. הפשט זה כנגד הנאת המאכל שסועד ויש כיוצא בו ביין. כלומר, פשט הוא מזין את האדם. הדרש כנגד השמחה. כמו שאמרו חז"ל, דברי אגדה מושכים את הלב ומסמכים אותו. הרמז זה כנגד הריח, שהוא דבר רוחני מופשט ונרמז, כך הוא הריח הטוב. והסוד הוא כנגד השכרות, והוא סוד בדבר שצריך להפשיט חומריותו. נכנס יין, יצא סוד. כאילו התפשטות מהחומר. כלומר, כשאדם משתכר, הוא מתפשט מהטבעיות שלו, כי אופן זה של התורה, אומר האור החיים של הסוד, הוא מלהיב את האדם עד התפשטות הגשמיות, שהוא תוקע, שוקע בעומק התורה כשיקור.
שיקור ולא מיין. מסודות התורה. הגמרא אומרת, חמרה וריחני פיקחי. כלומר, יין טוב עושה את האדם פיקח. ככה אמר רבא. אף על פי שכמו שאמר, ואמרו חכמים, עץ הדעת היה עץ גפן, ואותו אילן יין היה. ועץ הדעת כן הוא עץ טוב ורע, גם יין, יש בו שני צדדים, אם משתמשים בו לטובה, זה יכול מאוד מאוד להוסיף, ואם להפך, אז להפך. כמו התורה, זכה נעשית לו חס על חיים, לא זכה וכו'. זהו, יש איזה מנגינה על יין? יין נסמך לבב אינו, זה השיר של קצלה. יין נסמך לבב אינו. נציל פנים משם.
אנחנו ממשיכים. אנחנו מגיעים היה עכשיו למין הבא. והתמר, ארץ זבת חלב ודבש. ארץ זית שמן ודבש. והדבש זה דבש תמרים. אז אנחנו נברך על התמרים. אני חושב שלא בירכנו עוד ברכת בורא פרי העץ. עשינו מזונות והגפן. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם בורא פרי העץ. צדיק כתמר יפרח. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מה תמר עושה פירות, אף צדיק עושה פירות. מה המעלה של תמר? שאין לו אלא לב אחד, זאת אומרת זה גזע אחד שעולה למעלה. כך ישראל אין להם לב אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. ארץ זבת חלב ודבש, זה דבש תמרים. אז אני רוצה לומר מה שהרב ציודה היה אומר,
על מעלתה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש. הדבש הוא, זה הרב סיסטוידי השתמש בביטוי הזה, בעצם יש דבש תמרים ויש גם דבש של דבורים. ודבש של דבורים זה חידוש של התורה. כי הכלל של התורה שכל היוצא מן התמה תמה. והפעם בדבורים היוצא מן התמה ואף על פי כן זה טהור. ואותו דבר בחלב. חלב, חז"ל אומרים לנו שדם נהפך לחלב. דם נעקר ונעשה חלב. מתכוונים בזמן ההנקה, אז דם נעקר ונעשה חלב. זאת אומרת שבעצם החלב הוא עשוי מדם, מדם אסור. וחלב מותר. אמר הרב ציודה, זה המיוחד של מעלתה של ארץ ישראל, שהיא מהפכת. ואם יכולה לקדש אפילו את הדברים הלא טובים להפוך אותם לקדושה. ארץ זבת חלב ודבש, זאת אומרת, זה בדרך הרמז, כי הדבש, הכוונה דבש תמרים של הפסוק, אבל כל פנים המילה מצטלצלת. והגמרא מספרת במסוף מסרת כתובות, שבאמת כך היה, שהיו מקומות שהיה מהתאנים, מהתמרים, היה זהב המית של התמרים, וזה דבש, והיה מתערבב בחלב של העיזים, וזרמים שלימים של חלב ודבש זורמים בשטחים רבים, כך היה בארץ ישראל. זאת אומרת, הארץ הייתה מלאה באושר ובדברים הללו, המבורכים הללו. אין לנו תאנים בפועל, בגלל הצדיקים שהם אומרים שיש תולעים וזה. אבל זה משיבת המינים תאנים. והמעלה של תאנה, שאין את זה באף פרי אחר, זה אין בה פסולת. כולה אפשר לאכול אותה בשלימות. אז יהיה רצון כאילו אכלנו תאנה, כן? ברכה בין כל וכל לא צריך, כי עשינו ברכת העץ. ואז התאנה גם כן משולה, היא משולה לתורה. אני חושב שיש פסוק, נוצר תאנה יאכל פריה, אומרים חז"ל, למה נמשלו דברי תורה לתאנה? מה עץ תאנה? יש בו כמה דברים דומים לתורה. מה עץ תאנה? שכל פעם התאנים הם לא גדלות ביחד, הם כל יום בשלו תאנים אחרות, אפילו זה משתנה משעה לשעה. אז מה תאנה? כל פעם שממשמשים בה, מוצאים בה תאנה שאפשר לאכול אותה. אף דברי תורה, כל פעם שממשמשים בהם, מוצאים בהם עוד דבר, ועוד חידוש, ועוד הברכה. מה תאנה? כל יום בשלים תאנים אחרות. אף תורה, אדם לומד היום קצת ומחר קצת, וכך לאט לאט משלים את כל התורה כולה. אמרנו שתאנה אין בה פסולת, כן? זה גם כן הכל דברי חז"ל. והרב ציודה היה הוסיף, יש השיר של הרב זצ"ל במוצאי שבת, אז יש שם במשפט ארץ תאני וענבי. איך מתחיל השיר? ישמח ליבי ובשרי, כן. אנחנו היינו שרים את זה שנים רבות בביתו של הרב ציודה אחרי זה הבדלה. ארץ תאני וענבי, אז הסביר הרב ציודה, תאנים הם פרטיות מאוד, כמו שאמרנו עכשיו, שכל תאנה גודלת לבד, זה לא גודל בבת אחת. ולעומת זה ענבים, היין, זה בעצם מבטא את המשותף. כי יש ברכת הטוב המיטיב ביין, שרק כשניים ביחד ששותים יין, יין חדש פה לא הביאו עוד יין נוסף שאפשר ברכת הטוב המיטיב. אז אם היו עכשיו מביאים עוד יין לשולחן, ועדיין היין הישן נמצא, אז זאת אומרת שמביאים להשביח, אז אפשר היה לברך הטוב המיטיב, אבל רק בשניים. אם אחד לבד שותה יין, אחר כך הוא מביא עוד יין טוב לשולחן, הוא לא מברך התורה המתים, כי היין הוא מחבר בין אנשים. הארץ יש בה את המעלה של היחידיות של כל אחד ואחד, שכל אחד יכול להגיע למיצוי האישי שלו, לביטוי האישי שלו, והיחד, ארץ ישראל מחברת כולם יחד לכלל אחד. הרב ציוד היה חוזר על זה הרבה פעמים במוצאי שבתות, ועל ארץ תעיני וענבי. זה הקשור בתעינה. אני חושב שמשיבת המינים אין לנו כאן דבר נוסף. רימונים. אז יהיה רצון כאילו אכלנו רימונים, כן. רימונים זה לא התקופה, אני לא יודע. על כל פנים, נו, רימונים זה בוודאי. אני לא יודע אם שמעתם, בוודאי שאתם שמעתם. היה לי חבר, תלמיד חכם כיום, היה לו עץ רימונים בביתו, והוא היה אוהב לספור את הרימונים. הוא בכלל היה אוהב לספור הרבה דברים. הרב ציודה היה בשיחות, היה אומר הרבה פעמים מיתוך. היה סופר כמה פעמים הרב ציודה אמר מיתוך בתוך השיחה. הוא אוהב לספור. כי המיתוך זה יסוד השיטה, שהדברים קשורים זה בזה, וזה נמשך מתוך זה, וזה נמשך מתוך זה, וזה... ומתוך כך, כן? כמו עכשיו חיברו את השיר שאשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. כלומר, הדברים, הכל נמשך אחד מתוך השני. כל השיחה הייתה מקושרת ומחוברת. זה המוחד של ההסתכלות השלימה של הרב ציודה. אז הוא שפה רימונים, והוא אומר שבדרך כלל היו תרייג גרעינים בתוך הרימון. בעץ שלו בכל אופן. היה לו עץ בחצר. אמרו לי שזה לא רק בעץ שלו. זה תרייג בדיוק, זה דבר מאוד מעניין. צריך הרבה סבלנות לספור את הרימונים, אבל הוא עשה את זה. בכל אופן, זה מתאים כמובן למה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אז זה כמה מצוות תרי"ג. כלומר שהתוכן הפנימי, הנשמתי, הסגולתי, הוא מושלם בכל אחד מישראל. גם ברימונים יש את הצד הזה של ההתפרטות, של הרבה 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 גרעינים, ובכל זאת הם מחוברים כולם ביחד. וזה לענייננו. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, וגם לראות את כולנו כאחד. זה סיום השבע מינים. אבל יש עוד מינים. אני ראיתי באיזה ספר שכתוב למה מדברים על שבעת המינים שנשתבחה בהם מארץ ישראל, הרי יש גם הפירות האלה גם בחוץ לארץ. אז הוא כותב ששיבה בכל במקומות אחרים יש מקומות שיש גפנים, אבל אין תאנים. ארץ ישראל יש בה את כל שבעת המינים. זה המייחד את ארץ ישראל. נעבור לפירות הבאים. מה הסדר? אגוזים אין כאן. כן. למה אגוזים? כי יש דרשה על אגוזים. אבל ברכנו כבר בורי פרי העץ. אז מה אומרים לי? רצון? אני לא יודע, אין לי את הנוסח המקובל. אל גילת אגוז ירדתי. בועז, נו, עכשיו תורך.
ארץ ישראל השתפרה בעם ישראל, גם השבח של ארץ ישראל הוא מעצם העם היהודי. יש גם יהודים בחוץ לארץ. בכל זאת, ארץ ישראל היא שבחת את זה.
טוב, שלום, ערב טוב, פשוט הרב. קודם אני אציג את עצמי, כבר לא כל כך זוכרים אותי. שמי בועז בועז אשל, למדתי שיעור א' בתפשין ממתת. והשנה רואים את הפרצוף שלי כי אני בשבתון, אז אני בסדרי בוקר משתדל להגיע לישיבה. אחרי הדברים של הרב יאיר, אז הוא אמר ככה, סיפר מעשיות, אז חשבתי אולי קצת לספר דברים על המשפחה שלי. המשפחה של אבא שלי, זכרונו לברכה, עלו לארץ בעלייה לא כל כך מפורסמת, שנקראת עליית תלמידי החתם סופר. הייתה עלייה, גם סבא שלי וגם סבתא שלי, משפחות, סבא זה פחות מפורסם, בוימגרטן, וסבתא משפחת צבבנר, אחרי זה שג. זה היה עלייה שהחתם סופר שלח את התלמידים שלו לארץ. אחד ראיתי, רב מוישה בוימגרטן עלה לארץ, הם באו בהונגריה, עבד בבניין ברחוב, הרחוב שהולך מהכותל לכיוון עטרת כהנים, שם גרו, בירושלים, והוא היה פשוט בניי, ושם גם הוא התגורר. כולם גרו אז בעיר העתיקה, עוד לא יצאו מחוץ לחומות העיר העתיקה. והצד השני, כמו שאמרתי, משפחת צבבנר, עלה אבי המשפחה, שמו היה רב אברהם צבבנר, רב אברהם שג, הוא שינה את שמו לשג, שג צבבנר, אברהם שג, הוא היה רבו המובהק של הרב חיים זוננפלד, שגם עלה מהונגריה, בעצם ביחד איתו, לפי מה שהבנתי, והוא אפילו כתב, יש כמה ספרים, דרשות הראש, לא פחות ולא יותר, הראש רב אברהם שג. היה לו פה לפני שהוא עלה בן אחד, שהוא היה גם בעל ממון, כנראה היה איש עסקים כזה, קראו לו רבי סחר דוב. הוא לא היו לו ילדים, לא ניסה, אפילו אם אני לא טועה, מעולם. והוא דאג להעלות את אבא שלו. אבא שלו כשעלה, אברהם שג היה כבר בן 70, כשעלה מהונגריה לארץ. וסיפור, אני אספר לכם סתם סיפור מעניין על משהו שקרה איתם. הוא קנה, רבי סחר דוב, קנה חלקת קבר בהר הזיתים לו ולאביו. ואביו באמת נפטר אחרי כמה שנים, כבר, כמו שאמרנו, עלה בגיל מבוגר ונקבר שם. והקבר ליד חיכה לבן הזה. הוא כתב בצבא שבמידה והוא ייפטר מן העולם, לא בירושלים, אז הוא מוריש את הקבר לתלמיד של אבו, של אביו, לרב חיים זוננפלד. ורצה, מסובב הסיבות, והוא היה באיזו נסיעה לטבריה, ונפטר שם. חטף תקף לב באופן פתאומי לחלוטין, ונפטר שם, ונקבר בבית הקברות בטבריה. וכמו שאמרתי, לא היו לו ילדים, לא היו לו צאצאים. ורב חיים זוננפלד קבור בצמוד לרב אברהם שג. לפני 15 שנה, בדודה של אבא שלי, הייתה בטבריה, והיא החליטה שצריך פעם אחת לבדוק. הסיפור עבר במשפחה, מסופר מרב אברהם שג, הוא סבא של סבא של אבא שלי. אז היא אמרה, פעם נלך לבית העלמין בטבריה, נבדוק אם קבר קיים וזה. היא ניגשה לשם לחברה קדישה, אמרה להם רבי יששכר דוב צבבנר, מיד אמרו, כן. וראתה את הקבר, הוא שמור, מחודש אפילו. חידשו את הכתב על המצבה, והיא התפלה, והיא שאלה את החברה קדישה של טבריה, מי דואג לקבר הזה? אז החברה קדישה בטבריה אמרו לה, הצאצאים של רב חיים זוננפלד, הם דואגים לזה, כי הם יודעים שהוא קבור בקבר שלו, והר הזיתים. אז הם באים ופוקדים את הקבר מפעם לפעם, ומחדשים אותו, שומרים עליו. למה נזכרתי במשפחת רבנר? כי הנכד של רב אברהם שק שסיפרתי עליו, שמו היה רב אברהם חיים צבבנר, הוא סבא של אבא שלי, הוא אבא של סבתא שלי, והוא קצת סטה מהדרך של המשפחה והתקרב לציונות. הוא שילם על זה מחיר כבד במשפחה שלו, אם לא היו מוכנים לקבל את זה. יש לנו משפחה ענפה מאוד בבתי הונגרים, במאה שערים, שהם פשוט ניתקו את הקשרים, האחים שלו. והוא קצת היה מקורב לרב קוק. ואבא הראה לי, ויש לי בבית גם צילום, שהוא, אחרי זה הוא נבחר להיות חבר בכנסת הראשונה, אברהם חיים שג, מטעם המזרחי, כן, מטעם המזרחי, אבל היה הרשימה המאוחדת בכנסת הראשונה. והיה לו גם בן, הבן הצעיר, מבין שמונת הילדים נהרג בלמדי, לא מזמן היה יורצייט ב-A בשבט, השיירה שהלכה לעזור לגוש עצם ולא הגיעו, ונהרגו כולם, עד אחרון שבהם, רב דוד, דוד שג צבבנר, קראו לו דוד צבבנר, אחרי פטירתו, אחרי שהוא נהרג, אז אבא שלו שינה את שם המשפחה מצבבנר לשג, וככה אחרי זה הוא נבחר לכנסת, וקראו לו רב אברהם חיים שג. בכל אופן, מה שהתחלתי לספר, נזכרתי בגלל כפר סבא, מגדיאל.
והשג הזה היה, מה היה
סבא של אבא? הוא סבא של אבא שלי, אבא של סבתא שלי.
תמים שלו.
כן. אז כשהוא היה יותר צעיר, הוא הלך, קיבל הסכמה מרבנים, ובשביל לגאול קרקעות בכפר סבא, שזה ליד הוד השרון שם, אז הוא הלך ו... קנה, אם אני לא טועה, ב-1,000 לירות, הוא קנה חלקת קרקע מערבי בכפר סבא פרדס של, אני לא טועה, הדרים אולי כבר היו, או שזה רק היה התחלה, ולא היה לו כסף בשביל הדבר הזה, לא היו לו 1,000 לירות, אז הוא הוציא אישור, יש על המחר מעין פייס כזה, הוציאים 100 כרטיסים, שכל אחד עולה 10 לירות, ולמטה היה כתוב אישור הרבנים מירושלים שנתנו לו אישור הסכום על הדבר הזה שזה מותר, מחר את זה ל-100 אנשים, והפרס והגרלה היה המגרש הזה. זאת אומרת, זה היה ללא מטרות רווח, פשוט גייס בצורה כזאת את הכסף, קנה את המגרש, גמר אחד, כנראה עבר לעוד אחד, או שהוא לא הצליח עם האחד, לא ראיתי יותר מדף דף רגיל, בגודל רגיל, שזה בעצם פתק השתתפות בהגרלה על קניית מגרש בכפר סבא, שהוא הלך וככה גאל קרקעות, היה לו איזשהו קשר מסוים עם הרב קוק, וזהו, זה הדברים שרציתי לשתף אתכם. כמובן, בהמשך גם דברים ששמעתי מהרב בליל שבת, שעניינה של ארץ ישראל הוא לפעול בתוך הטבע. זה העניין המיוחד אולי, לא לחכות לניסים, אלא ללכת ולפעול בתוך הדברים, בתוך המציאות, ולאכול מפריה ולשבוע מטובה, שבעזרת השם נזכה במהרה בימינו לגאולה השלמה.
האגוז, כן? אז חכמים משבחים מאוד את אל גינת אגוז ירדתי. אומרים חז"ל, מה אגוז נגזזת ונחלפת? וזה לטובתם, מפני שהיא מחלפת, כך ישראל נגזזים ונותנים לעמלי תורה בעולם הזה, ולטובתם נגנזים שמרבים עושר בעולם הזה ובעולם הבא. רבי עזריה אומר, מה אגוז עצו משמר פריו? אף המארצות מחזקים בדברי תורה, ככתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה. ועוד, אגוז נופל למקום תינופת, אדם נוטלו, שוטפו, ואחר כך פותח אותו ואוכל אותו, כלומר הוא מוגן. ויפה לאכילה, אף ישראל מלוכלכים בעבירות, ובא יום הכיפורים ושוטפם ומכפר עליהם. מה אגוז יש לו שתי קליפות, אף ישראל שתי מצוות מילה ופריאה. כלומר, סילוק הקליפות. מה אגוז מרעיש, ואי אפשר לגנוב את המכס. מי שהולך עם שק אגוזים, זה מרעיש. אז אף ישראל ניכרים, ואי אפשר להסתיר את המיוחד שלהם. שנאמר, כל רועם יכירום כי זרע ברך השם. מה אגוז אתה נוטל אחד מהקרי, כולם מדרדרים ומתגלגלים. כך הם ישראל, לקה אחד מהם, כולם מרגישים. עדה הוא דכתיב, האיש אחד יכתב ועל כל העדה תקצוף וכו'. זה אגוז. תפוח. תפוח בעצי היער, זה שטוף? הוא שטוף? מה? אתה לא יודע. חזקה שהם שטפו. תפוח בעצי היער. טוב. הגאון בשיר השירים אומר על התפוח שיש לתפוח שתי מעלות. בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. הוא עושה צל והפרי שלו מתוק. מדובר על יציאת מצרים שחמדתי לשב בצילו של הקדוש ברוך הוא וזכיתי לשב בענני כבוד ופריו מתוק לחיקי. זה שיש בתפוח שלושה גוונים, כתב בזוהר, כך הקדוש ברוך הוא, זכור ראשונות. כי אנוכי אל ואין עוד ואפס כמוני, גם מכות ראשונות, הגאון כאן אומר כמה וכמה רמזים. ויום התוק לחיקי, אחר כך שבאו למראה ולא יכלו לשתות, ויוראו השם עץ וימתקו המים. ושם נצטבו על השבת ושערי דינים, וזהו פריו מתוק לחיקי. הרבה לי הוא כאן יותר מדי הרבה מילים, עוד מעט מאוחר. יש מחמירים בכמה מספק המדים. אז מה? אני לא יודע, אין לי את הסדר של ה... מה קודם? מה? נשאר הפירון. מה? יש פה הרבה מינים. אני לא יודע איזה... על זה לא כתוב שום דבר בספרים. מנגו. מה? בכל אופן יש פה שיריים. תפתח.
צרפת היה תפוזים ואבוקדו מארץ ישראל.
מה?
בצרפת כשילד היו התפוזים ואבוקדו שהיו באים מארץ ישראל.
בט"ו בשבט? או בכלל? עוד אחד. יש שם עוד.
רק שיהיה אפשר היה להגיד כמה. זה בשנת השמיטה, מי שהיה אומר שאסור לקנות מפירות של ארץ ישראל.
שאסור מה?
לקנות מפירות של ארץ ישראל בחוץ לארץ. חושבים שזה אחד שהוא נגד ארץ ישראל.
כן. יש עוד מישהו לדבר? אז קדימה, לפני שיברחו כולם.
ברשות הרב, שעה מאוחרת כבר רוצה אולי להמשיך בסיפורים. סיפור ארוך שכתב פעם באלון של ישיבת תל אביב, הרב אמיר דומן. אילן אילן. מעשה באדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא. הוא מצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה, ועמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימה וישב בצילו. כשביקש להילך אמר, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין. שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. שתהיה עמת המים עוברת תחתיך, נו, הרי עמת המים עוברת תחתיך. חיכה העץ בסבלנות רבה, בעוד האיש תוהה וחוכך בדעתו במה יברך אותו. לבסוף פקעה הסבלנות. אמר לו העץ, איש, איש, מה איתך? אתה לא זוכר את הסוף? תמה האיש ואמר, איזה סוף? סוף הסיפור, נו, אתה לא מכיר? בן אדם הולך במדבר, רעב, עייף, צמא, מגיע לאילן, פירות, צל, עמת מים, אוכל, שותה, נח, ובסוף הוא מברך אותו. אז תברך כבר, תברך. חייך האיש ושאל, אז מה באמת הסוף? אוף, באמת, אולי בכל זאת? בחוסר רצון מופגן, הסכים לבסוף העץ לצטט, אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. זהו זה, עכשיו תגיד את זה אתה. אבל האיש רק חייך ושתק. מה הבעיות שלך בן אדם, אה? הרבה אנשים כבר היו פה, ואף אחד לא היה מבולבל כמוך. כולם הכירו את הסיפור, זה מהגמרא, אתה לא למדת את זה? איזה בול עץ נפל עליי, נענח העץ לעצמו. אילן, אילן, תגיד, שאל האיש בעדינות, וזה עבד? הברכה מהסיפור, אני מתכוון. מה קרה בסוף? בסוף? לא יודע את זה, את זה לא סיפרו לי. מה שבטוח, אצלי עד היום זה לא עבד. כל פעם בא בחורצ'יק אחר, גומר לאכול מפירותיי ולנוח בצלי, מוציא מהתרמיל שלו גמרה קטנה, פותח אותה, מדקלם את היי רצון במהירות ומסתלק. עד היום הברכות לא עשו כלום, פשוט אף אחד מהם עדיין לא חזר לקחת ממני נטיות. העץ רעד, תורות בשלים ומתוקים נשרו ממנו, הוא בכה. האיש התיישב ליד העץ, ידיו ליטפו ברוך את השורשים הנטויים בעוצמה בראשיתית לתוך קרקעית בריכת המים. העץ התייפח על כתפו. למה הם לא באים? שאל בקול חנוק. אני יכול לתת להם כל כך הרבה, אני כל כך רוצה לתת מעצמי. כל חיי הארוכים אני מכין את עצמי לזה, וכלום. אם הברכות האלה לא יתגשמו, אני אתייבש. אין טעם לחיי בלי לתת מה שאני מסוגל לתת. לתת סתם פירות מתוקים לאורחים הזדמנים זה מעט מדי. אני מבזבז את חיי. נער האיש את מעטה העלים היבשים שנשר עליו, ופנה אל העץ. אילני הטוב, אגלה לך סוד. את סוף הסיפור מזמן כבר ידעתי, אבל לדקלם ברכות בשביל הנימוס, אני לא מסוגל. אתה יודע למה אף אחד לא חזר אליך? מדוע לא התקיימו הברכות? זה עצוב, אבל פשוט, מעולם לא ברך אותך איש. מה? איזה קשקוש, הרי סיפרתי לך שבאו אליי אורחים, ובסוף ברכו אותי שכל הנטיות. הם ברכו כתה איש, אבל לא אותך יקירי. הם ברכו את עצמם, כולם הפיקו ממך תועלת, פירות, מים, צל, ולבסוף כשהיו מרוצים ממך שאלו את עצמם, מה עוד הם יכולים להרוויח ממך? המסקנה שלהם הייתה, שיהיה ממש נחמד אם יהיה להם אחד כמוך ליד הבית. אתה מבין? זה בעצם מה שברכו אותך, שיהיו הרבה כמוך. הם לא חשבו עליך, אלא על עצמם. אבל כשחזרו הביתה, היו להם שם כבר סופרמרקט, מאפייה, מעדניה, מים מינרלים, מיזוג אוויר, בשביל מה הם צריכים אותך? אל תתפלא, בני האדם התרגלו מזמן לתת כדי לקבל. לתת יחס כדי לקבל יחס. התרגלו לבקש את טובת עצמם בקשרי המשפחה שלהם, החברים, הפרנסה, התרבות, וגם בקשר למי ששולט בגורל חייהם, למשל, האישה, האמא שלה, הבורא, העיתונות, הבוס, ועד הבית, אילן שמציל אותם באמצע המדבר. ואם טובת עצמם תבוא על סיפוקה ממקום אחר, הם יפסיקו לברך את הראשון, ויתחילו לברך את האחרון. אבל זה הפוך לגמרי ממני, מה שאתה מספר. אני נותן כדי לתת, אני אוהב לתת, אני מוכרח לתת, בשביל זה אני חי. כי אתה לא בן אדם, אתה עץ השדה. אז מי יברך אותי באמת, שאל העץ בכל שבוע? מי שמבין שברכה אינה הבעת משאלה, איחולים, תקוות לעתיד, אלא נתינה מעשית שמזיזה כמה דברים במציאות. אתה מבין, אילן יקר? מי שמברך באמת יהיה הראשון שיפעל למען הגשמת הברכה. ואתה, אתה תברך אותי? כן, בשמחה. העץ עצם את עיניו ועמד מרעיד בציפייה דרוכה לברכה אמיתית, כשלפתע חש משיכה עזה באחד מהענפיו הצעירים. מה אתה עושה? אתה שובר לי את הענף. לזה אתה קורא ברכה? די כבר, די! האיש הפסיק. מצטער, אילן יקר שלי, אין איתי כלי מתאים לגיזום ענפים. רק רציתי לקחת ממך ענף צעיר וחזק לנטייה. ענף ממני לנטייה? מצב רוחו השתנה בן רגע. העץ החל להשתולל משמחה, והציפורים ניתרו ממנו בבעלה. כך, כך, כך את הענף הכי מוצלח שתמצא. סוף סוף, עכשיו הבנתי אותך. מי שמביא ברכה ממשית במציאות, לא צריך תמיד את המילים. לפעמים אפשר לברך גם בלי לדבר. האיש והאילה ניביטו זה בזה, מבטיהם מלטפים בחיבה מיוחדת. כמובן שיש משמעות לברכה, גם של מילים, של איחולים. ברכות פועלות במציאות. אבל יש משמעות מאוד מאוד גדולה להמשיך את הברכה, להופיע אותה במציאות ולהיות שותפים בה, להיות חלק ממנה. המילה הברכה, שאנחנו מבריחים עץ, לקחת את אותו אילן גדול ולהמשיך אותו במקום אחר, לגזום ייחור ולשתול אותו במקום אחר. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם לריבונו של עולם, ייתכן שזה לא רק הכרה בזה שריבונו של עולם הוא מקור הברכות, אלא גם שאנחנו מכריזים, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים להמשיך אותך בעולם, להופיע את האור שלך בעולם, לפעול במציאות, לקדש שם שמיים, להאיר את העולם. זו האחריות והתפקיד שלנו. וכהמשך לזה, גם כשאנחנו אומרים לראש הישיבה, לכל הרמים, יש לנו אפשרות לברך אותם, שכל נטיות שנוטעים מכם יהיו כמוכם, לא רק באמירה, אלא אנחנו בעצמנו הנטיות, ולברך אותם, שנהיה כמותם, היינו לעבוד על זה. לפעול במציאות, לשקוע בתורה, לשקוע בעבודת המידות, לשקוע בתפילות. זו הברכה האמיתית לראש הישיבה, לרמים ולכל הצוות. הברכה הזאת היא גם בשעות שאנחנו בישיבה, בשנים שאנחנו בישיבה, ומתוך כך, בעזרת השם, גם כשיוצאים החוצה, להמשך החיים, לגרעינים ולכל מיני מקומות אחרים, אין מי שיעסוק בחינוך או בכל דבר אחר, יוכל להופיע את אותן הדרכות של צוות הישיבה, של ראש הישיבה, ואת אותה תורה גדולה גם באישיות שלו וגם בשיחות, דיבורים וכו'. שנזכה.
שרו לנו עוד פירות, אי אפשר לבייש אותם ולא לאכול אותם. אז יש לנו כאן עוד פרי אדמה. יש לך איזה סכין או משהו לחתוך את זה? מה קדם? מה עדיף, בננה או... ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אדמה.
ברכת שהכל נשאר לי עוד איש, לא אמרתי.
היין לא בודר.
מה?
היין לא בודר.
אתה צודק. מה נעשה שהכל?
חוץ לארץ, אבל בברכת המזון בכל העולם כולו מברכים כשאדם אוכל פת מאוסטרליה, הוא מברך על הארץ ועל המזון, מדבר על ארץ ישראל, על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית ממך לאבותינו. והסיבה היא כמובן מפני שכל השפע שיש בכל מקום בעולם בא מארץ ישראל. אז אם אדם אוכל פירות באיזה מקום שהוא, פירות שבאו מחוץ לארץ, ארץ ישראל, מתקדשים בקדושת ארץ ישראל. ולכן גם מה שבא מחוץ לארץ, קבל כאן את הקדושה של ארץ ישראל. אנחנו, שתהיה לנו בעזרת השם, השנה הזאת שנה מלאה. פירות העץ ופירות המעשים, יהיו מבורכים מאוד, והשנה תהיה מבורכת בפירותיה בעזרת השם. השתרשות בארץ ישראל עם הרבה שורשים עמוקים וקבועים, ובעזרת השם שנזכה שתהיה שנת גאולה, שנת התיישבות והתחזקות בארץ ישראל. האחרונה כל אחד יכול לעשות לבד כשרוצים. אני אברך בקול רם. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, על הגפן ועל פרי הגפן, על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ עמדה טובה ורחבה שרצית ממחת על אבותינו לכל מחביה ולזבוע מטובה. רחם נא אדוני אלוהים על ישראל עמך ומשורי מלך ועציון משכן ועודיך ומלכך ולחליך ובני ירושלים מיר הקודש ברב ימינו ועלינו תוכה ושמחינו במניינה ונוכל מפריה ונדבע מטובה ונברך עליה בקדושה ובתורה. כי אתה אדוני טוב ומיטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל פירותיה ועל פרי גפנה ועל פירותיה. ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה ועל פרי גפנה ועל פירותיה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, נפשות רבות, נמצאת במקום אשר בראת, זהו, נוכל ברוך אתה אדוני.
תודה רבה.
תודה רבה.